שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם ולכל עם ישראל. שיהיה חודש טוב, ראשון שני, ראש חודש כסלו בעזרת השם, עם הרבה בשורות טובות.
אמן ואמן, וזה מאוד מתחבר למה שהרב אמר, שאנחנו עכשיו נתחיל בעזרת השם חודש חדש, ובשבוע הבא ה-30 מסתיימים ימי האבלות על גאונם של ישראל, הגאון הגדול הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף זצ"ל.
כן. כן, באמת כך. ערב ראש חודש כסלו הוא יום גדול מאוד, כפי שכתוב בספרים, גם בזוהר הקדוש. הוא דומה מאוד מאוד לערב ראש חודש אלול. ולכן היו נוהגים, הן חכמי הקבלה, גדולי החסידות, היו עושים ביום של ערב ראש חודש כפתת לחודש חשבן, השנה זה יוצא בשבת, זה הלילה. היו עושים הרבה לימודי תורה, יש כאלה שהיו מתענים, עושו להתענות בשבת, אז התענו ביום חמישי, אתמול, ראש חודש מוקדם. ויש עניין גדול בערב ראש חודש כסלו, שהתפילה בו מתקבלת יותר משאר ערבי ראשי חודשים. אז לכן הלילה, דל שבת, ומחר יום שבת, להיזהר בכל השעות, בכל הרגעים, לעסוק בהם בתורה, לבקש בקשות טובות, ולקוות לחיים טובים ולגאולה שתבוא במהרה בימינו, בנחת ולא בצער.
אמן ואמן. אנחנו כבר נפנה אל השואלת הראשונה, אסתר מעכו, בבקשה.
כבוד הרב,
ערב
שבת,
שבת
שלום. שבת טוב ומבורך. חודש טוב ומבורך.
אמן.
ובאמת שתהיה לנו ברכה, כי אני צריכה לקבל תשובה של בדיקה, ושנוצא בעזרת השם לבדיקה טובה. כבוד הרב, יש לי שאלה. מישהי אמרה לי, אנחנו מתפללות אנשים, ברוך אתה השם אלוקנו בערבית, בשחרית. ומישהי אמרה לי שבוע שעבר, שאומרים בלי שם מלכות אנשים. זה נראה לי קצת מוזר. שאלתי אותה, למי מתפללים? ברוך אתה השם, לא ברוך אתה ו... בלי שתי מלכות. יכול להיות שאני טועה?
לא, את לא טועה. אני אסביר במה דברים אמורים. יש חילוקי מנהגים בין האשכנזים לבין הספרדים. בברכות לא של העמידה. אני מדגיש, עמידה מתפללים רגיל. ברוך אתה א' ד' נ' י'. עמידה מתפללים רגיל. כל תפילות העמידה כולל שחרית, מוסף, מנחה וערבית של שבת ושל ימי החול, הכל כרגיל. אבל לגבי ברכות יוצר, בברכת ברוך שאמר, דעת מרן הבית יוסף שנשים הן לא חייבות, אז יאמרו ברוך אתה השם. האשכנזיות נוהגות כשיטת הרמה שפסק כמו רבנו תם, שיכולות לברך. חלק גדול מהספרדיות נוהגות כן לברך ונהגו לברך. אז אם את מברכת, את לא עושה שום עבירה. את יכולה לברך רגיל, ברוך אתה השם, רק יש חלק מהספרדיות שנהגו בעקבות מרן הבית יוסף, וגם לפי פסיקותיו של הרב יביע עומר עליו השלום, של ברכת ברוך שאמר אומרים ברוך אתה השם, וכן בהשתבח ברוך אתה השם, יוצר אור ברוך אתה השם, ולא אומרים א' ד' נ' י', כן, ברוך אתה השם יוצר המאורות, ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה, ברוך אתה השם גאל ישראל. אבל תפילת העמידה אומרים אותה כרגיל, בשם ומלכות רגיל. אבל אם את רוצה, כמו שנהגת עד היום, לומר בשם ומלכות, אפשר, יש לך על מה לסמוך. תבורכי.
תודה רבה. כעת אל מיכאל מאלעד, בבקשה.
שלום כבוד הרב, חודש טוב ומבורך.
שלום, שבת שלום, חודש טוב ומבורך, חיים טובים.
רציתי לשאול כבוד הרב, לגבי כוס פגום או סדוק, האם יש בעיה להשאיר אותו בבית או צלחות סדוקות?
אין שום בעיה, כל הבעיה היא מה שראינו הן בגמרא והן בשולחן ערוך לגבי כוס של קידוש או כוס של ברכה. על סדוק לא מוזכר, ועל צלחת סדוקה לא מוזכר, גם רבנו הארי לא הזכיר מאומה בעניין הזה. יש רק כוס פגומה. מה זה כוס פגומה? שהשפה שלה שבורה. ממש רואים חסר שם חתיכה. לא משנה אם זה עשוי מהרסינה, עשוי מעץ, עשוי מזכוכית, מכל חומר שהוא. הכוס של הקידוש, אנחנו מברכים עליו, צריך שיהיה שלם ולא פגום. יש שני פירושים בפגום. יש פגום שהכוס עצמו שבור בשפתו, שפתו שבורה, ויש פירוש פגום שטעמו ממנו, אז פגמו אותו, טעמו, פגמו, כך אומרת הגמרא. אז אלא צריך שיהיה ישירות מהבקבוק, או שיתקן אותו על ידי תוספת טיפות מים, אז מתקן את היין. זה יקרה כוס שלא פגום. אבל לגבי סדוק, יש רק סברה של הגאון הרב כף החיים, שהוא מעצמו כתב כן, בדרך כלל הוא מצטט אחרים, אבל כאן הוא כתב מעצמו שהם נזהרים, אבל לא ראינו שנזהרו בזה, והרביעו הרבה בצלחות סדוקות, כלים סדוקים, היו משתמשים בהם ואין בזה שום חשש. לכן כל העיקר זה בכוס של קידוס וכוס של ברכת המזון, להיזהר שהכוסות תהיינה שלמות. תודה רבה.
תודה רבה, יעקב מרחסים, בבקשה.
הלו.
שבת שלום.
שבת שלום ואורך כבוד הרב, השם יאריך ימיכם.
אמן לכם אמור.
הרב, הבן עוד חצי שנה בעזרת השם בר מצווה, והוא כותב ביד שמאל, אבל רוב הפעולות שלו הוא עושה ביד ימין. הוא גוזר ביד ימין, הוא מסובב בורג ביד ימין, רוב הפעולות הם יד ימין, והוא כותב ביד שמאל.
היה טוב אם הוא היה עובר לכתוב ביד ימין ומתרגל לכתוב ביד ימין לפחות איזה חודש אחד שיכתוב כמו שצריך, אז היינו במצב רגוע, כי יש מחלוקת גדולה בפוסקים בעניין זה. להלכה אנחנו הולכים אחר הכתיבה. ביד שהוא כותב היא היד הקובעת, ולכן אם הוא כותב ביד שמאל אז הוא נקרא איתר, הוא נקרא שמאלי, ואז עליו להניח את התפילין ביד ימין. אבל אם הוא כותב ביד ימין, אפילו שעושה את כל מלאכתו ביד שמאל, יש הרבה שחותכים, מבשלים, נושאים חפצים בידם השמאלית, כי היא יותר חזקה ודומיננטית, אבל התרגלו לכתוב ביד ימין, אז באמת אלה לא נקראים איתר, אין לו גדר של איתר, ומניח בשמאל כל אדם כמו כל עם ישראל. כי התורה אמרה, והיה לאות על ידך, יוד ד' חף ה. למה כתב חף ה? את יד אחד צריך לכתוב יוד ד' חף סופית. אלא בא לומר יד כה. תחלק את המילה לשתיים. יד כה. יד חלשה. כה בלשון הקודש פירושו חלש. והנה כה נגע. אז היד החלשה, מה קובע יד חלשה? הולכים אחר הכתיבה. נם יש סברות אחרות בפוסקים, אבל רוב ככל הפוסקים הסכימו, שהולכים אחר הכתיבה, ולכן באותה יד שהוא כותב, אי ידו תיקרא ימין שלו, וממילא יצטרך להניח את התפילין ביד השנייה. תבורך.
תודה רבה, שאלה מהמסרונים, ונכתב שם, הלוויתי סכום כסף לאחי ללא עדים, והוא כנראה מדבר על השנה הבאה, על שנת שמיטה. האם לא יכול להחזיר לקראת השנה הבאה? זאת השאלה.
קודם כל, השנה זה לא רלוונטי עדיין, כי אנחנו בשנת תפשין עין ד' והשנה היא שנה שישית. שנת שמיטה זה תפשין עין ה. יש בתורה כתוב שמות כל בעל משה ידוע אשר ישה את רעהו וכו'. אז התורה אומרת שכל השמיטה משמטת את החובות. מתי? בשנה הבאה, בכפתת לחודש אלול. זאת אומרת שלנו כמעט עוד שנתיים. כפתת לחודש אלול של שנת תפשין עין ה' היא שנת השמיטה. מוצאי השמיטה, איך שיוצאת השמיטה, ממילא מופקעים כל החובות. אבל יש לזה תקנה. הלל הזקן, הגמרא אומרת, ראה שנמנעים העשירים להלוות לעניים, מה עשה? עמד והתקין פירוז בול. פירוז בול, פירוז בולה ובוטה. פירוז זה תקנה, כמו ערי פירזות. תקנה לעשירים ולעניים. העניים מסכנים לא יכולים ללוות, כי העשירים מפחדים להלוות להם. והעשירים מצד שני עוברים על מה שכתוב בתורה, שאסור להימנע מלהלוות, וראה עיניך בחייך האביון, כתוב שם, שמגיעה שנת השמיטה, ואתה אומר מה, אני אלווה לו, ואחר כך ישמת. מה עשה הלל? עשה תקנה שבית הדין מפקיע את הכסף ואת כל ההלוואות הן עוברות לבית הדין, ובית הדין הוא הגובה. ואתה, השליח של בית הדין, אתה מקבל את הכסף שלך חזרה מבית הדין, כאילו בכוח בית הדין, מטעם בית הדין. מה פירוש? איך צריך לעשות את זה? זה לא עכשיו וגם לא השנה הזאת, אני מדגיש, יש לנו כמעט עוד שנתיים. עד סוף אלול של שנה הבאה עלינו לטובה, תשע"ה, לוקח פרוסבול, נוסח של פרוסבול, אז יש כבר, יהיו הרבה נוסחאות כאלה ותפסים כאלה יהיו מצויים בכל מקום, וכותב שם שהוא, שם כתוב שכל ההלוואות שלך, נגיד קוראים לך אהרון הכהן, אהרון הכהן בן יצחק, כל ההלוואות שלו מוסר אותם בידי בית דין שבאזעיר, בית דין ידוע, ומוסר את זה בידי אותו בית דין, והם חותימים שני עדים על המסמך הזה, ואחרי השמיטה רשאי לגבות את החובות. לכן זה האח הזה, שהוא נראה לי שועל לא קטן, שהוא רוצה כאילו לא להחזיר את החוב, קודם כל הוא עובר, כל יום שהוא לא מחזיר את החוב, גמרא אומרת שזה נקרא חס ושלום רשע, לווה רשע ולא ישלם, ככה פסוק אומר. זה חמור מאוד מאוד לא להחזיר הלוואה. ושנית, לעכב הלוואה לשנתיים, לצער בעל חוב, דבר חמור מאוד. שלישית, זה לא יעזור לו השמיטה. כיוון שהאח המלווה יכול לעשות פרוסבול, ולא עכשיו, שוב, אלא סמוך לסוף השנה, יעשה פרוסבול, ואז יוכל לגבות ממנו את הכסף באופן מושלם. תודה רבה.
תודה רבה. ברשות הרב, אנחנו נצא טוב. להפסקת פרסומות.
Hello. ערב שבת קודש, זה הזמן לתרומה אחת כדי שנוכל להמשיך ולהדליק את אור הטהרה במקוואות הנבנים בארץ ישראל.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
תרמו ביד רחבה לטהרת הבית הבונה, משפץ ומתחזק עשות מקוואות בקיבוצים, במושבים ובעיירות בארץ ישראל. בתרומה מכובדת שתוקדש לבניית מקוואות, תוכלו להנציח את יקיריכם לנצח נצחים. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
לא עומדים מנגד.
כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים בטלפון 02-652-1195.
האזינו לדברי מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדוש לברכה על ארגון יד לאחים.
יד לאחים עושים נפלאות, הם מצילים בנות ישראל שצערנו דרדרו התנוע עם ערבים. יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים, לפי הדין, הולכים אחרי האם, יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות בישראל.
מאזינים יקרים, שליח מיוחד ובידו שתי מתנות ייחודיות, המפארות את שולחן השבת, יגיע לביתכם, לכל התורם לפדיון השבועים, להצלת הנשים והילדים, 52 שקלים לחודש במשך שנה אחת. חייגו עכשיו יד לאחים, 1-800-620-640, יד לאחים, 1-800-620-640.
ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים, 1-800-22-07-22. מדברי מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה.
מפעל של טהרת המשפחה בארץ ישראל, יסודם של גאונים וצדיקים, המקוואות שבארץ ישראל הוקמו על ידי טהרת המשפחה. מצווה רבה לעזור למוסד הזה, אשר רבבות אלפי ישראל נהנים מהמקוואות ומכל השיפוצים שהם עושים.
מרן, זכר צדיק וקדוש לברכה, התמסר רבות למען המרכז לטהרת המשפחה, במסירת שיעורים, בעזרה לבניית מקוואות ובשיפוצם. משמיים ימליץ טוב בעדנו ויסייע לכל השותפים לבניין הטהרה.
כל התורמים וכל העוזרים וכל המסייעים למפעל קדוש זה יזכו בעזרת השם בעושר וכבוד, באורח חיים, בשנות חיים, בטוב ובנעימים. כל אשר יפנו יסכילו ויצליח.
צלצלו עכשיו למרכז לטהרת המשפחה, כוכבית 3046, ותוזכרו לטובה על ציונו של מרן מדי יום ביומו במהלך כל השנה. זכותו תגן עלינו. כוכבית 3046.
רשת מורשת 104.8, 105.1 ו-105.3 FM.
רדיו עם נשמה יהודית.
אתם מאזינים לרשת מורשת.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה. מספר הטלפון 02-530-2685 ירושלים, 530-2685, ובאמצעות המסרונים SMS 624-5566, גם כן באזור חיוג ירושלים. אנחנו פונים כעת אל יחזקאל מירושלים, בבקשה.
כבוד הרב, יש לי שאלה. היום נוהגים לקבור שני אנשים בקבר אחד, חופרים, קוברים, אחר כך מכסים, ושוב פעם קוברים אחרי הזמן. השאלה אם זה על פי הסוד מותר, על פי ההלכה יש אמת בדבר, או שעשו לעשות את זה?
הבנתי. קודם כל שלום לידידי יחזקאל.
שלום וברכה כבוד הרב.
אם אתה שואל לגבי הקבורה בקומות שיש היום, שעושים מבנים בתוך בתי העלמין מחוסר מקום, מחוסר אדמה, זה דבר ידוע וזה קיים בכל הארץ לצערנו, שאין מספיק שטחים ואין מספיק אדמות כדי לקבורה, אז מצאו את הפתרון לקבור בקומות, מה שנקרא בונים בבטון, וכמין חלונות מכניסים שם את הנפטר ואוטמים את המקום. שאלה אם זה מותר או לא, בוודאי שזה מותר. כי בהלכה יש חובה, היום הקבורה נעשית היום בשטח פתוח, היא לא נעשית כהלכה. כבר הזכרנו שהגאון החקרי לב לפני 180 שנה יצא חוצץ נגד זה, כיוון שמעיקר ההלכה צריך להיות מרחק בין נפטר לנפטר.
שישה טפחים,
שזה אמה, ואין בשום מקום שמקפידים על זה. וזה לא בסדר. וזה לא משנה לאורך, לרוחב, מצד הראש, מצד הרגליים, מהצדדים, צריך לכל נפטר מרחק של שישה טפחים. בקבורה בקומות מקפידים על שישה טפחים, על ידי זה שממלאים בטון, וכל שישה טפחים, קרי 48 סנטימטר, או נעגל את זה ל-50 סנטימטר, יש עוד מקום לעוד נפטר אחר, ועושים את זה קבורה בקומות. מה יש שאלה, איפה האפר? הבטון נקרא אפר, ממה עשוי הבטון? מאפר. והרי היו קוברים גם בארונות, אז כאן זה לא ארון, אלא זה אפר ממש, וזה ארץ ישראל, וזה מחובר לקרקע. לכן אין בעיה בקבורה בקומות, גם אין עדיפות מסוימת מלמעלה ומלמטה, מי יהיה בקומה א', מי יהיה בקומה ב', העיקר שיש מרחק בין האחד לשני, או בין בני הזוג, בין האיש לאישה של אמה, אז זה בסדר גמור.
קניתי בסנדריה קבר, ואחרי זמן אשתי החליטה גם כן לבוא להצטרף אליי. אז הלכתי בחברה קדישה, הציעו לי לעשות קומות. זה על פי ההלכה או שלא על פי ההלכה?
זה על פי ההלכה. הוא אשר דיברתי, זה כן על פי ההלכה. תברך. ושלא תצטרכו לזה ולא יצטרכו עם ישראל לכך, יחיו המתים ויבוא משיח בקרוב בקרוב. שבת שלום.
אמן ואמן. אנחנו פונים אל מאזינה מהצפון. בבקשה.
שלום הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול אם ישנה בעיה לקנות או לגור בבית שהוא מעל בית כנסת, והבית הוא בקנייה. ויש לציין גם שהבית
לא כנסת... לא שמעתי, היה מקוטע. בית?
שהוא מעל בית כנסת.
מעל בית הכנסת, ו...
האם יש בעיה לגור? הוא לא בקומה הראשונה, הוא בקומה השנייה. ויש לציין גם שהבית כנסת הגיע לאחר שהבניין הוקם כבר.
נכון, נכון. יש בהלכה התייחסות לנושא הזה. יש את המותר והאסור, ויש את החומרה והזהירות. ונבדיל בין שניהם. לגבי השאלה הזאת לגור מעל בית הכנסת, כשבית הכנסת, בפרט שבית הכנסת בא אחר כך, מותר. לכן מצוי בהרבה בתים משותפים או מה שבונים בית הכנסת בקומת הקרקע או בקומה שנייה או בחניון, ומעל החניון יש דירת מגורים. מותר. איזה הגבלה יש? הגבלה אחת ויחידה, שמעל המקום של ארון הקודש לא יש שם שירותים ולא אמבטיה וגם לא מיטה של בני זוג. מיטה של בני זוג שם לא יהיה מעל ארון הקודש, באוויר שמעל ארון הקודש. עכשיו לגבי זה האסור והמותר. לגבי רצוי או לא רצוי, יש כאלה שחוששים, בפרט שהגאון עטורי זהב כתב את השאלה הזאת, שבזמנו הוא גר במקום כזה. למה גר? כיוון שהוא היה רב של העיר לבוב. בעיר לבוב הוא היה המרא דאתרא, הוא היה הרב של המקום, הוא היה מפורסם מאוד, בקיא גדול בהלכות שחיטה ואיסור והיתר ותערובות ובשר בחלב, כל יורה דעה, וגם אורח חיים היה אצלו כאילו מונח בכיסו, ישר והפוך, היה בקיא. והוא, נתנו לו להתגורר שם, ולא עליכם, נפטרו לו, השם ישמור, ילדים. והוא תלה את זה בזה, כך הוא כותב בספרו, תורי זהב. תלה את זה בזה, והוא החמיר בזה, כיוון שהוא קצת נפגע וכאב לו הדבר. אז לכן, מי שרוצה לחשוב, מבחינת ההלכה זה מותר, ושם לא לשכוח, מה שהתורי זהב היה, זה בית הכנסת מרכזית, שנבנתה לשם בית הכנסת. אלא שבנו מעל בית הכנסת דירה בשביל הרב, בשביל החזן, בשביל כלי הקודש, שמשרתים שם בקודש, שיהיו זמינים וגם שיהיה להם דירה, כי אז היו דואגים, אם מזמינים רב לעיר, אז קונים לו דירה. אז איפה שמו את הדירה? מעל בית הכנסת. אז כך היה, וכך היה נהוג בהרבה מדינות בעולם, והרבה גדולים שהתגוררו שם, ולא קרה להם שום אסון. התורי זהב היחיד שידוע לנו, שהוא כתב בפירוש שכך קרה איתו, אז מי שרוצה לחשוש יכול לחשוש, יכול למכור את הדירה או יכול כל דבר אחר לעשות, אבל מי שרוצה לעשות מה שההלכה אומרת, אז מותר לו, ובלבד ההגבלה שהזכרתי, שבדיוק מעל, בקו אווירי מעל ארון הקודש, שם לא יהיה שימוש של ביזיון, כמו שהזכרנו שזה שירותים, אמבטיה ומיטה של זוג. תודה רבה.
תודה רבה. כעת אל יוסף מאפולה, בבקשה.
כן, שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וחודש טוב.
חודש טוב. הרב, אני בחור ישיבה ספרדי, ואצלנו בישיבה כאילו מחייבים להוציא תפילות בחוץ.
כן.
עכשיו אצלנו בבית, אבא שלי ואני כאילו נוהגים לא... מה זה נוהגים? כאילו לא להוציא תפילות בחוץ, כי ראיתי מינה שספרדים נוהגים לא להוציא.
נכון.
עכשיו, האם בבית אני, יש איזה צד שאני מוציא את הציות בחוץ, כאילו בין הזמנים וזה?
לא, בבית, שאתה תבוא הביתה, תכניס את הציות בפנים, כך בזמנו הורה לנו הרבי ציון אבא שאול, כך מורבי, כך הורה לנכדים שהיו לומדים בישיבות, ובישיבות, אם זה אשכנזיות, לפעמים ספרדיות, הם יותר מחמירים מהאשכנזים, נהיו אשכנזים הכי הכי קיצונים, מסיפיר, מהערי ה... האטלנטיקה, לא יודע, אנטרקטיקה, מאיפה, לא יודע איפה. קיצור, אז זה אמר בסדר, בישיבה תעשה את רצונם ותנהג כמנהג המקום, אל תשנה, אבל שאתה רוצה בא הביתה, תכניס את הציציות בפנים, בסדר. ואם כי הרב בנציון אבא שאול טען פעם שאלה שגרים בערים רחוקות ורחוקים מדת, יש שם שכונה של אנשים שרחוקים מדת ולא רואים כל כך אנשים חרדים, זה טוב לפעמים להוציא את הציציות כדי שאנשים ילמדו שיש מצווה כזאת של ציצית ויש מצווה של כיסוי ראש ויש הרבה מצוות שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו יהודים, אנחנו עם ישראל, נמצאים בארץ ישראל. אז כך אולי מישהו יתעורר, יראה, או אז יחמוד בליבו להיות דומה קצת לבחור הזה, לקנות גם הוא ציצית וגם הוא להניח ציציות בחוץ. אז לפעמים זה טוב, אבל אם כי מנהג הספרדים, בגלל שרבנו ארי כתב בפירוש שתלית גדול דווקא צריכה להיות מעל הבגדים, ולכן הנה החורף מתקרב, והרבה אנשים הולכים לבית הכנסת עם ציצית ותפילין, ועל המציצית לובשים מעיל חורף נגד הגשם או נגד הקור, בהם בית הכנסת נשארים כך, ולא נכון הם עושים, אלא עליהם לפשוט את המעיל, כדי שהתלית תהיה למעלה. ואם קר להם, יפשטו את המעיל, יורידו את הציצית, יבשו שוב את המעיל, ועל המעיל העליון ישימו את התלית גדול. כי תלית גדול בדווקא צריך להיות בחוץ, כי הוא בחינת אור מקיף. אבל תלית קטן בדווקא צריך להיות בפנים, מתחת החולצה, כיוון שהוא מרמז לאור פנימי. כי יש שני סוגי תליתות כאן, אחד אור פנימי ואחד אור מקיף. הפנימי זה התלית קטן, צריך להיות מתחת לבגדים. גם החוטים שלו מתחת. והחיצון זה התלית גדול, צריך להיות מעל הבגדים כולם, מקיף לכולם. תודה רבה, ותאריך ימים, ותעלה מעלה מעלה, ותורה בירת השם תאורה.
תודה רבה. שאלה מהמסרונים, שואלים כאן לגבי ילד שמגיע לגיל 3, איזה מלמד לבחור, מה צריך לחשוב, איזה דגישים בעניין הזה של לאן לשלוח את הילד.
לאן לשלוח ומה ומבחרים, אני לא יודע אם זה כל כך נתון להחלטות היום של ההורים, כמו שאומרים, זה ההיצע וזה מה שיש. לבחור את המקום הכי טוב שמקפידים על נקיות לשון, על אהבה לילדים, כי מלמד תינוקות צריך שיהיה איש מיוחד. וראינו גם במדרשים שיש היכל מיוחד בגן עדן, ששם יושבים מלמדי תינוקות. והגמרא אומרת גם במדרשים מובא שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות כיסא לידו לאלה שמלמדים תינוקות. כמה מעלתם גדולה מאוד. וחשוב מאוד שיעשו את מלאכתם נאמנה. אבל לפעמים יש יישובים מסוימים או אזורים מסוימים שלא תמיד אפשר למצוא את המלמד הכי טוב. תמיד לחפש את המלמד הכי טוב, כך מובא בגמרא, כך מובא בשולחן ערוך, עוד מקומות צריך להקפיד. עכשיו לגבי הילד בגיל 3, השאלו, הבנתי שהם רוצים לדעת כמה מנהגים ששייכים מתי שהילד בגיל 3, או כאשר היום הראשון שהילד הולך ללמוד תורה.
כנראה שגם שואלים כבוד הרב, שזו גם שאלה שהורים מתלבטים, האם לשלוח בגיל הזה, בגיל 3, עדיין לגננת, או שלשלוח למלמד תינוקות?
תלוי בילד. יש הרבה תלמודי תורה שעשו בחוכמה, ועשו שילוב, אני לא יודע אם זה בגיל 3 או בגיל 4, שהם משלבים שהילד מתקבל על ידי גננת, כי הוא צריך דמות אמהית. שתהיה לו ולא יקבל איזה טראומה שיראה איזה גבר מולו. לפעמים הגבר הזה עם זקן אבות וקרס גדולה, זה עושה לילד קצת חששות. אז יש דמות של אישה צנועה שהיא מקבלת אותו, ואילו הלימודים מתנהלים על ידי המלמד, וכך ראוי. למה? כיוון שהרב אליעזר פאפו בספרו חסד האלפים כתב שטוב מאוד להיזהר שהבן, הוא לא מדבר על בת, הוא מדבר על בנים, שמי שילמד אותו קריאה בתורה יהיה גבר ולא תהיה אישה. בפרט בימים מסוימים של האישה, זה לא הכי מתאים ולא הכי טוב לילד שהיא תלמד אותו. אמא ואחיות, אין בזה בעיה, אבל לגבי מחנכת או גננת, אז כדאי, יש הרבה תלמודי תורה ששמו עין על זה, ובאמת הגננת, היא מתפללת איתם, או שהיא נותנת להם צעצועים, או כל מיני הסברים מסוימים, כיוון שנשים ניחנו בהרבה סבלנות, ואילו הגבר מלמד אותם קריאה, מלמד אותם א' ב', מלמד אותם שאר דברים. זה הדבר המיוחד. מה שרציתי לומר, להזכיר פשוט, לא שזה חובה, אבל זה דבר מנהג מצוין, שמובא במסכת סופרים. זה אחד מהמסכתות הקטנות שיש בסוף מסכת עבודה זרה, שמנהג טוב היה בירושלים, שהאבא והאמא היו צמים ביום שהיו מכניסים את הילד לתלמוד תורה, ביום הראשון שילד היה הולך ללמוד, כדי שתהיה לו יראת השם, כדי שיעסוק בתורה, וכדי שיגדל בתורה ויצליח בדרכו זאת. וגם היה עוד מנהג שהרוקח מביא אותו, זה מובא גם בקדמונים, בספר האור זרוע ועוד, עוד מבעלי התוספות ולפניהם, שהיו לוקחים את הילד ביום הראשון ללימודים או אחרי היותו בן 3, עוטפים אותו בתלית כולו, והאבא נושאו על כתפיו או בזרועותיו, לוקח אותו איתו, ולמה עוטף אותו בתלית? תלית גדולה, תלית גדול, מכסה לו גם את הפנים שלא יראה שום דבר תמה בדרך, לא חיית מאה ולא איזה פריצות חס ושלום, מביא אותו לתלמוד תורה, ושם מושיב אותו על השולחן, מגלה לו את פניו, ומביאים איזה עוגה שכתוב עליה אותיות, נותן לו לקרוא, ואוכל ממנה, אחר כך טועם ממנה, וכן גם כן מחלקים ממתקים לשאר הילדים לעשות צמחה, וכדי שיתחיל את הלימוד בטהרה ברגל ימין ובקדושה כמה שיותר. אז ככל שאנחנו נרבה קדושה עם הילדים, עם הבנים, מדובר פה על בן, ביום הראשון שהוא הולך ללמוד, אז זה יעזור לו אחר כך להמשיך את החיים שלו בצורה טובה וחלקה. שיהיה בהצלחה.
אמן, תודה רבה. אנחנו פונים כעת אל מזל מבני ברק, בבקשה.
שלום כבוד הרב, שבורא עולם ייתן לך כוח להאיר את עיניהם של עם ישראל. אני הרבה מקשיבה לך והולכת בדרך שלך, בדרך השם, אבל יש לי עניין של לתרום לספר תורה למרן, ואני לא יודעת איך לעשות את זה. אני רוצה ישירות. ישירות למשפחה בלי מתווכים.
אני הייתי מציע שתעשי דבר אחר.
כן.
בבית הכנסת שאת מתפללת, או של השכונה שלכם, אם יש שם איזה שיעור תורה, או יש שם איזה, תתרמי לחשמל של בית הכנסת.
אני תורמת.
לא, לא, אז סליחה, אני מתכוון כעת בשביל מרן.
כאילו במיוחד?
כן, לקראת ה-30, תבקשי או לשלם חלק מהחשמל, שזה יהיה לאלוהי נשמתו, או
כן.
לקנות איזה ספר שלו, שיהיה להם שם, שילמדו בספר שלו. כבר הזכרתי בשבוע שעבר, שאם רוצים לעשות נחתוח למרן, זה תענוג גדול, בפרט בשבת, ושבת זו עוד יותר, כיוון זה שבת של ה-30, לקרוא, אם זה בספר יביע עומר, מי שיכול להבין מה כתוב שם, ולעיין טוב ולדקדק בדבריו. מי שרוצה כן. ילמד יחווה דעת, מי שרוצה ילמד חזון עובדיה. יש ספרים שמרן כתב שהם שווים לכל נפש, וזה מאוד חשוב שילמדו בספרים שלו, כי על ידי זה הוא אחר כך שפצותיו דוריבות בקבר. כך כתב עליו השלום הרב מעבר יבוק, שיש עניין גדול ב-30 יום הראשונים של הנפטר, אם הוא כתב איזה חיבור, הוא כתב איזה ספר, ללמוד בזה, ואז הוא יהיה סניגור שלנו ושפצותיו
בקבר.
אז תבקשי מאיזה תלמיד חכם אצלכם שם, איזה ספר של מרן חסר להם, תקני אותו, תשלמי לו, שיקנה אותו, וזה...
בלי נדר.
וזה יותר מספר תורה, הרשב"א כותב שזה יותר מספר תורה. אז זה הכי הכי טוב. והספר הזה יהיה באותו בית הכנסת, ושמך יהיה כתוב עליו, לעילוי נשמת הרב, יש לך זכות גדולה מאוד. השם ישמור אותך, ייתן חיים... ארוכים.
אמן. רפואה, רפואה, כבוד הרב.
הימים הכי טובים, בריאים ושלמים לכל ישראל.
אני מאחלת לך שתראה פני משיח. כל פעם שאני שומעת את הקול שלך ברדיו,
אמן, תודה.
אני בבכי מתחננת ומבקשת שאתה תזכה לראות דור משיח.
אמן, תודה.
תודה רבה, יישר כוח. התוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה, 0253-02685 בירושלים, 530-2685, ובאמצעות המסרונים SMS 624-5566, 624-5566, גם כן באזור חיוג ירושלים, מספר הטלפון של המסרונים. אנחנו פונים אל אילן מבית שמש, בבקשה. אנחנו מנסים לשמוע את אילן, הקו מאוד משובש. נשאר אילן?
כן, כן, שלום, שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
הרב, השם שמך, רציתי לדעת אם יש צורך לעשות תיקון לנפטרים.
מה הפירוש?
מי הלך לבית עולמו עליו השלום? רצינו לדעת אם צריך לעשות תיקון לנפטר או אין צורך.
אינני יודע, אני לא ראיתי אף פעם, לא את מור אבי ולא מישהו מהקהילה של מור אבי שעשו תיקון נפטרים. ויש מובא ברבי יהודה פתיה כתב בספרו מנחת יהודה לעשות תיקון נפטרים שבימוד מסוים, אבל זה בתנאי שזה נעשה כדת וכהלכה על ידי 10 תלמידי חכמים מירי שמיים שעשו את כל הסדר הנהוג, וזה שעושים בצורה המונית או סיטונית לכמה וכמה ביחד, אני לא יודע כמה זה טוב, כמה זה מועיל, כמה זה חשוב, אבל הרבה יותר מתיקון נפטרים לימדו נו רבותינו לקרוא קדיש, ללמוד משניות, ושהצאצאים של הנפטר ישמרו שבת, ישמרו את המצוות, ובזה יעשו נחת רוח לנפטר. זה הנחת רוח הכי גדולה שיכולה להיות. זה התיקון הכי עצום, שהבן ילמד תורה כל יום, כמו שכתב הרדב"ז לבניו בצוואתו, גם כתב את זה עליו השלום בעל יסוד ושורש העבודה לבניו. הוא כתב להם שאני מבקש מכם יותר מקדיש, תלמדו משנה, כל יום פרק משנה. ואם לא תקראו פרק משנה, לא מרשה לכם להגיד קדיש, כי העיקר זה לימוד תורה. אז אם כן, העיקר זה לימוד תורה, לא תיקון ולא שום דבר אחר, ולא חלוקת כסף לאנשים, ולא כל שאר הדברים הללו. הדבר העיקרי המועיל לנפטר ועושה לו נחת רוח, זה שהבנים או הנכדים לומדים תורה. לכן, הזכו ואמצו ותחזיקו בלימוד התורה. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח. ברשות הרב, אנחנו צריכים שוב להשמיע פרסומות.
ערב שבת קודש, זה הזמן לתרומה אחת כדי שנוכל להמשיך ולהדליק את אור הטהרה במקוואות הנבנים בארץ ישראל.
כי אם אין לנו טהרה, אין יהדות.
תרמו ביד רחבה לטהרת הבית הבונה, משפץ ומתחזק עשרות מקוואות בקיבוצים, במושבים ובעיירות בארץ ישראל. בתרומה מכובדת שתוקדש לבניית מקוואות, תוכלו להנציח את יקיריכם לנצח נצחים. טהרת הבית, בנשיאות הרב בן ציון מוצפי.
טהרת הבית, 0-2-80-80-88.
לא עומדים מנגד.
ההורים, הקרובים, החברים, המשפחה ובעיקר האורחים שלכם, כולם מתרגשים מהבחירה שלכם במרכז האירועים ויטראז' נס ציונה. כי באירועי שמחה של פעם בחיים, האולם המפואר, האווירה המיוחדת, התאורה הממוחשבת, מעדני השף הטעימים, הכשרות המהודרת, אלה הגורמים לאירוע מוצלח, מרשים ומרגש. אם אתם לפני אירוע של שמחה, ויטראז' מזמינה אתכם לבקר, להתרשם ולטעום את מעדני השף הטעימים. כי גם לכם מגיע אירוע שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22. ויטראז' לאירועי שמחה של פעם בחיים. 1-800-22-07-22.
כל ספרי מרן הרב אליהו זכר צדיק לברכה במחיר מיוחד לזיכוי הרבים. בטלפון 02-652-1195.
האזינו לדברי מרן הראשון לציון, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה, על ארגון יד לאחים.
יד לאחים עושים נפלאות. הם מצילים בנות ישראל שצערנו דרדרו, התנוע עם ערבים. יש את הילדים, קוראים אותם מוסטפה, מוחמד, ילדים יהודים, לפי הדין, לכם אחריהם. יד לאחים, תזכרו את זה. מי שעוזר להם, זה מציל נפשות בישראל.
מאזינים יקרים, שליח מיוחד ובידו שתי מתנות ייחודיות המפארות את שולחן השבת, יגיע לביתכם, לכל התורם לפדיון השבועים, להצלת הנשים והילדים, 52 שקלים לחודש במשך שנה אחת. חייגו עכשיו יד לאחים, 1-800-620-640, יד לאחים, 1-800-620-640.
בכל פנייה או שאלה תוכלו להתקשר לתיבה הקולית של רשת מורשת שמספרה 02-624-5566.
פספסתם תוכנית? אתם מוזמנים לגלוש באתר האינטרנט של רשת מורשת.
רשת מורשת, רדיו עם נשמה יהודית.
חזרנו לתוכנית מקבלים שבת עם הגאון הגדול הרב בן ציון מוצפי שליטה. אנחנו פונים לשאלה נוספת, בבקשה.
הלו.
שלום, שבת שלום.
שלום הרב, שבת שלום, חודש טוב ומבורך, תזכו, תחיו, תאריכו ימים בטוב ובנעימים בעזרת השם.
אמן, וכן לכם.
אני רוצה להסיר מכשול מעם ישראל בעזרת השם. אני פונה אליכם בבקשה, אם תוכלו, תרצו להגיב, תגיבו, לא תרצו להגיב, אתם לא חייבים, אבל אני צריכה שישמעו אותי, שישמעו את קולי בעם ישראל, ושידעו שמתוכנו אנחנו עוזרים לבנות ישראל לפעול לבור שחת של הגויים. רדיו קדוש מפיץ טלפון ושם של זמר ערבי, והוא אומר, תזמינו אותו לשמחות, תזמינו אותו ל... לחפלות משפחתיות ומפרסם את הטלפון שלו. איפה נשמע כדבר הזה? אחר כך אנחנו צריכים... אנחנו אחר כך צריכים לחפש מיתרום כדי להציל את יד לאחים שיעזרו להציל עוד בנות. איפה נשמע כדבר הזה?
את צודקת בהחלט. זה חילול השם גדול, צריך לקרוע את כל הבגדים על דבר כזה שנעשה פה בארץ ישראל אחרי למעלה מ-60 שנים שהקימו מדינה יהודית, ומסכנים אותם חיילים ששפכו את דמם בשביל להקים מקום שקט וארץ מוגנת ושמורה, וכל האויבים שלנו מסביב ומבפנים, מבית ומחוץ, רוצים לטרוף אותנו. ולצערנו אנחנו נמצאים כעת בגלות קשה בין האומות, וגם הממשלה נמצאת בגלות, שהם נגררים אחרי אומות העולם, והם כאילו אסור לעשות הבדלים בין הגזעים, וחלילה מי שמדבר אז הוא נקרא מסית, ומי שמוכיח הוא נקרא גזען, ואנחנו ישנו תורה, אנחנו גזענים, שיבואו מי שרוצה להתגייר ולהיכנס תחת כנפי השכינה ולקבל עליו עול תורה ומצוות, ברוך הבא. אנחנו לא סוגרים את הדלת בפני אף אחד, אנחנו הכי לא גזענים שבעולם, אבל אנחנו מצווים ומושבעים בהר סיני לקיים את התורה הזאת ולשמור עליה. וצריך לדעת, וכולם חייבים לדעת, שאין דבר חמור, 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 נורא והיום כמו נישואי תערובת של יהודיה עם גוי או יהודי עם גויה. אין יום שאין משחרים לפתחנו שאלות כאלה קשות ומרות. השבת יהיה שבת חתן של גר, שלא פחות ולא יותר, אבא שלו יהודי כביכול נשוי עם גויה, והוא בא עם הגויה שלו לשבת חתן, ובאו לשאול אותי אם לארח אותם או לא לארח אותם. נורא והיום לאן הגענו, שיהודי מביא איתו גויה בשיא החוצפה לשבת חתן ורוצה לעלות לתורה. אוי לאוזניים שכך שומעות, קשה מאוד מאוד מאוד, זה כואב. לא לזה יחנו, אברהם אבינו לא בשביל זה הקים את עם ישראל ומסר נפשו לכבשן האש, יצחק אבינו לא על זה חלם כשפשט את צווארו להיעקד, יעקב אבינו לא על זה פילל כאשר יצא לבית לבן, הייתי ביום אכלני חורב וקרח בלילה, למה היה בשדה, למה היה במדבר? הגמרא אומרת, הוא ישב רק חודש בביתו של לבן, הוא אמר פה אי אפשר לגדל ילדים, פה אי אפשר להקים יהודים, פה אי אפשר להוליד את השבטים, אז הוא הלך למדבר. ולצערנו אנחנו נמצאים כעת במדבר נורא, בגלות קשה, וליבי ליבי עם המשפחות שסובלות מהתערובת הזאת, שהיא הולכת ופוסה מספחת נוראה. פעם זה היה באירופה, אחר כך זה היה בארצות הברית, באמריקה, היום זה פה אצלנו בתוך הבית. ולכן צריכים להיזהר, כל אחד אחד ישמור על בני ביתו, על משפחתו, על בניו, על בנותיו, וזה יכול להיות במשפחות הכי הכי טובות. אני אומר את זה באחריות מלאה, מתוך ידיעה אישית. במשפחות הכי טובות זה קורה, אבל צריכים לפקוח עין, וצריכים לעשות הכל כדי למנוע דברים שכאלה. ויהי רצון שהדברים ייפלו על אוזניים קשובות, והשם יתברך שרואה את צערנו ושומע את תפילתנו, יעשה קץ לגלות הקשה והמרה הזאת. יהי רצון שישבו בנים לגבולם בקרוב. תודה.
תודה רבה. השאלה מהמסרונים, האם מותר לתרום איברים של אדם, שנפטר בלי שציווה על כך בצוואתו?
אם הוא נפטר, יש פה טשטוש תחומין ולדעתי הסתה פרועה של התקשורת נגד חכמי התורה, נגד הציבור שומר המצוות. צריך לדעת שנפסקה הלכה בהרמב״ם בכל הפוסקים, שאין לאדם שום בעלות על גופו, ואפילו מצווה לקחת ממנו עבר מעבריו, לא שומעים לו. וכך כתב הגאון יביע עומר, שנחשב למקל, שהוא הלך עד הקצה האחרון איפה שצריך להתיר, הוא התיר. אבל בפירוש, אין לזה בעלות ואין לזה שום משמעות הלכתית. זה לא תופס וזה לא תקף. אלא מה? הנודע ביהודה, הגאון נודע ביהודה לפני 250 שנה, כתב בפירוש שאחרי שהנפטר מת, בכוונה אני מדגיש את המילה מת, ויצאה נשמתו ונפרדה מגופו, ויש לפנינו חולה שאני יכול להציל את חייו על ידי לקחת איזה איבר מאיבריו, לא משנה מה, אם זה אור, אם זה שיער, אם זה אפאפיים, אם זה קרנית של עין וכל דבר אחר, ולהשתיל בתוך גופו של החולה, מותר ומצווה גדולה. אבל יש אבל אחד גדול, דעקה, זו הצרה הגדולה, שהיום הרופאים לא מסכימים לקחת הרי שהוא נפטר, אלא בעודו בחיים, בעודו מחובר למכשירים, והם קוראים לזה מוות קליני. יפה, המציאו לנו איזה סיסמה נבובה של מוות קליני, ואף אחד לא יודע מה זה הגדרה של מוות קליני, ולא אצל כולם זה אותו דבר. מי שחושב ככה זו עם הארץ, אין דבר כזה. לכל אחד זה באחוזים אחרים, ותלוי לאיזה מכונות הוא מחובר, ובאותו מחובר למכונת הנשמה וללב המלאכותי, ובאותו מחובר לדיאליזה או לכליות או לכל דברים אחרים, אז הם מוציאים את האיברים העיקריים שבהם חיות נפש האדם, שזה כולל לב וריאות וכליות, צריך להוציא אותו ממנו בעודו בחיים, וזה רצח גמור. לכן יש הגדרות בהלכה, מה נקרא פטירה, אם זה מוות של גזע המוח, אם זה הפסקת הנשימה, או זה הפסקת הדופק. יש לנו כמה וכמה מקורות בנושא זה, לא אני הקטן אעסוק בזה כרגע, ובטח לא מעל במה זו, אבל יש במות הלכתיות מוסמכות. וברוך השם, יש גדולי הדור שיחיו לאורך ימים טובים, שהם פוסקים והם מורים לנו את הדרך, והם יורו לנו מתי כן ומתי לא, מה נקרא מוות, מה לא נקרא מוות. וצריך לדעת שאסור לעקור שום איבר מהאיברים של האדם בעודו בחיים, חוץ למשל מתרומת כליה, שזה דבר שנעשה מדי פעם בפעם, שזה לא מזיק, אז אפשר... כליה, אדם יכול לחיות עם כליה אחת, הוא תורם את הכליה השנייה לאיזה מישהו, אז זה בהחלט יבוא על הברכה. וכן כל שאר הדברים, פיסות אור ואחרים, שזה לא כרוך בסיכון חיים או בהפסקת חיים. אבל איברים חיוניים שזה כרוך בהפסקת חיים, פה צריך לשאול מורה הוראה מוסמך, מקובל על רוב עם ישראל, ולא כל אחד שיצוץ יבוא ויפסוק לנו הלכות ויגיד זה נקרא בעיניי, זה נראה מוות, לא, אלא מה שיפסקו לנו גדולי הדור, אחריהם נלך, והקדוש ברוך הוא יאמר די לצרותינו ויגלנו גאולת עולמים. תודה רבה.
כבוד הרב, אנחנו בסיומה של התוכנית.
סיומה של התוכנית, אז אנחנו בפרשת תולדות, למעשה תולדות עם ישראל, זו פרשה שלנו, יעקב אבינו, איך שהוא מתכונן, לקראת נישואין, להביא את 12 השבטים, כי ממנו היו צריכים לבוא, הוא ידע את זה, שממנו יבואו 12 שבטים. ואנחנו רואים את הברכות שיעקב אבינו התברך על ידי יצחק אבינו עליו השלום. זו פרשה, אחת הפרשיות היפות שיש לנו, וכאן בפרשה שלנו יש גם את היום ערב ראש חודש, מחר נפטיר, ויאמר לו יהונתן, מחר חודש, ואנחנו נתכונן לקראת חודש כסלב, שהוא חודש גדול מאוד וקדוש מאוד, ויש בו מעלה גדולה, והוא מאוד מאוד מקביל לחודש אלול. ולכן שימו לב, התפילה היום, התפילה הלילה ומחר בשבת, מאוד מאוד עושה רושם בשמיים, חזקו ואמצו. ויהיה לנו שני ראשי חודשים, ראשון יום אחד בשבת ושני בשבת, לנו ולכל ישראל לטובה ולברכה, חזקו וימצאו. תודה לצוות באולפן, תודה לכם, לכולכם, תודה למאזינים, תודה לך המנחה הנפלא על שבת מפוארת שאנחנו עומדים לקבל.
תודה רבה ויישר כוח לכבוד...